מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
הרבעון השלישי של 2018 בשווקים הגלובליים היה הטוב ביותר בחמש השנים האחרונות. הנפט לא מפסיק כמעט לדהור מתחילת אוגוסט, דאו ג'ונס בסי, תשואות האג"ח של ארצות הברית עולות, והאמת גם של איטליה, אבל מסיבות אחרות לגמרי. ואמזון, היא מאותתת לעולם שהגיע הזמן להעלות שכר. אני שי סלינס, ואיתי אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. שלום אורי.
אהלן שי.
תודה רבה שהצטרפתם לפרק ה-28 של מנועי הכסף. אורי, אני מציע שנתחיל במיקום הגיאוגרפי הכי קרוב אלינו, איטליה. יש בלגן באיטליה, ולאחרונה הכל התחיל בעצם עם הגירעון, מיד בדיוק אתה תסביר לנו מה בדיוק, מה קורה שם, ולא יודע, מתחיל לצלצל להישמע מוכר כמו יוון.
אוקיי, אז בואו נתחיל ממה קרה, ואחרי זה נענה על השאלה אם זה כמו יוון, כי אני חושב שהתשובה, אני אתן ספוילר כבר, אני חושב שהמצב הוא בדיוק הפוך, אני חושב שבסופו של דבר חדשות טובות, לא חדשות רעות. מה קרה? קודם כל היו בחירות באיטליה, ובבחירות ניצחה בעצם מפלגת, נקרא לזה קיצון, מפלגה פופוליסטית, מפלגת חמשת הכוכבים, שחרתה על דגלה להיות, לתת קונטרה בעצם לאיחוד האירופי ולדרישות לטענתם המופרכות שלו מהמדינות באיחוד, וכדי להקים את הקואליציה, היא צירפה אליה את מפלגת הליגה, שנקרא פעם מפלגת הליגה הצפונית, שהיא אפילו עוד יותר קיצונית ממנה, היא הייתה מפלגה ממש אירוסקפטית בעבר, זאת אומרת, מפלגה שתמכה ביציאה של איטליה מהאיחוד. היום היא כבר לא מדברת על זה, אבל היא בהחלט מפלגה שמתנגדת לדרישות של האיחוד האירופי מאיטליה. שתי המפלגות האלו יצרו ממשלה שהיא פופוליסטית לגמרי. האיחוד לא אהב את זה מלכתחילה, אבל בסופו של דבר דמוקרטיה זה דמוקרטיה, וכל הזמן הייתה השאלה, מה הם יביאו בעצם לשולחן? כי ברור שזה הולך להיות סיפור לא קונבנציונלי. ומה שהם הביאו לשולחן, למרות שהם הבטיחו שהגירעון, התקציב שהם יביאו יהיה תקציב יחסית מתון, עם גירעון לא גדול במיוחד, נזכיר פה שאיטליה, מהמשבר של 2011 באירופה, לא עשתה איזשהו שיפור משמעותי, בניגוד לספרד למשל או לפורטוגל, שכן יישמו כל מיני צעדים כדי להקטין את הגירעונות שלהם, כדי לאט לאט להתחיל להוריד את החובות העצומים שהם צברו, באיטליה לא עשו יותר מדי, והחוב של ממשלת איטליה הוא עדיין מאוד גבוה, מעל 130% מהתוצר של ממשלת איטליה, זה חוב שאפשר להגיד שהוא בלתי ניתן להחזרה, צריך לצמצם אותו לאט לאט במשך שנים על ידי מדיניות צנע, על ידי הקטנה של ההוצאות הממשלתיות, ואז באה הממשלה ואומרת, לא יקרה, אנחנו, לא רק שאנחנו לא מקטינים את ההוצאות, אנחנו מגדילים אותם בצורה משמעותית.
שפה זה כבר מזכיר קצת את יוון.
בהיבט הזה זה מזכיר קצת את יוון, והתגובה של השוק, דרך אגב, הזכירה גם את התגובה של השוק של, שבתקופה של יוון, אמנם לא בכאלה רמות, ראינו את התשואה על האג"ח של ממשלת איטליה, ניקח את האג"ח לעשר שנים לדוגמה, ראינו את התשואה קופצת מבערך 1.8% במאי, לפני הבחירות, כשהיום היא עומדת על כמעט 3.5%. זאת אומרת, הייתה פה קפיצה מהותית בתשואות, מה שאומר שלממשלת איטליה הופך להיות הרבה יותר יקר לגייס חוב.
אבל זה עדיין לא תשואות, תקן אותי אם אני טועה, שאומרות אנחנו קרובים לחדלות פירעון או משהו בסגנון
בדיוק.
הזה.
בדיוק. לכן אנחנו לא במקרה של יוון, אנחנו לא בתשואות של 6% ו-7%, שבעצם מציבות את הממשלה במצב שהיא לא יכולה לגייס כסף. היא יכולה לגייס כסף, גם אם היא תלך בסופו של דבר לגירעון הזה של 2.4%, היא תצליח לממן אותו בשוק, אומנם בריבית יותר גבוהה ממה שהייתה בעבר, אבל אלה לא ריביות משבריות. למה אני אומר שזה בסופו של דבר סיפור טוב? כי אפשר לטעון שהכיוון שממשלת גרמניה נקטה בו, ולמעשה הכתיבה לכל מדינות האיחוד, מאז המשבר של 2011, הכיוון הזה של צנע לא עבד. הרי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על מדינה ועל החוב שלה, כמו שאנחנו מסתכלים דרך אגב על בן אדם והחוב שלו, לא מסתכלים רק על רמת החוב, מסתכלים גם על רמת החוב ביחס להכנסה. אז אם בן אדם יש לו חוב של 10,000 שקל, אבל הוא מכניס שכר של 20,000 שקל בחודש, אז זה לא בעיה. אם הוא יקלע לקשיים, הוא יוכל להחזיר את החוב הזה. אותו דבר כשאנחנו מסתכלים על מדינה, אנחנו מסתכלים על היחס החוב שלה לתוצר. כמה בעצם שנות תוצר ייקח להחזיר את החוב. וכמו שאמרתי, רמת החוב באיטליה מעל 130% מהתוצר, והם רוצים לצמצם את זה. באה הממשלה החדשה ואומרת, אנחנו נצמצם את זה לא על ידי הקטנה של החוב, אנחנו נצמצם את זה על ידי הגדלה מהירה יותר של התוצר. בעצם נגדיל את המכנה וכל השבר הזה ילך ויקטן, וכדי להגדיל את התוצר אנחנו צריכים לתמוך במשק, אנחנו צריכים להתחיל להוציא כסף, לייעל את המשק, להפוך אותו, לתמוך בצרכן, לתמוך בפנסיונרים וכן הלאה. ועוד פעם אפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון, כמובן שבסופו של דבר רק בדיעבד נדע אם זה נכון או לא נכון, יש כאלה שאומרים ככה וכאלה שאומרים אחרת. העובדה היא שבאירופה מאוד מוכזבים מהקו שגרמניה הכתיבה למעשה מאז 2011, ואנחנו רואים את האכזבה הזאת בעיקר בתוצאות של הבחירות בכל רחבי אירופה. אם זה באיטליה שזה מאוד ברור, אבל גם בספרד יש לנו היום ממשלה סוציאליסטית, ובהרבה מדינות כמו למשל צרפת, אמנם בסופו של דבר מקרון זכה, אבל אני מזכיר שלפן הייתה מאוד קרובה מבחינת הסקרים לפחות, לזכייה בבחירות.
כן.
וזה גם, זה מגיע בסוף מאותו מקום, שלעשות צנע, 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 זה בסדר שנה, זה בסדר שנתיים, גם אם האזרחים מבינים שלפעמים צריך טיפה לצמצם, להדק את החגורה, זו לא מדיניות שאפשר למשוך לאורך שנים. ולכן אני נוטה לחשוב שמה שאנחנו נראה בסופו של דבר מבחינת איטליה, מבחינת השווקים, בטווח המאוד קצר יכול להיות שיהיו פה רעשים, כי איטליה והאיחוד האירופי נכנסו לאיזשהו מסלול התנגשות. הם הולכים עכשיו ראש בראש, האיטלקים אומרים, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, טוב לכם, אם לא טוב לכם, יש לכם בעיה. האיחוד האירופי יבוא ויגיד, לא מקובל עלינו, לא יכול להיות, הם יכנסו אותם וכן הלאה, אבל צריך לזכור שהאיחוד האירופי לא יכול להרשות לעצמו לוותר על איטליה, גוש האירו לא יכול להרשות לעצמו לוותר על איטליה, איטליה תישאר בגוש האירו ויעשו הכל כולל הכל כדי שזה יקרה, כי בלי איטליה אין גוש האירו למעשה, ולכן יצטרכו להגיע בסופו של דבר לאיזשהן הסכמות, ואני מניח שההסכמות יהיו על גירעון קצת יותר נמוך, נאמר ברמת ה-2% ולא 2.4%.
אגב, למה הם בחרו את ה-2% האיחוד האירופי בתור איזשהו רף? מה, זה סתם החלטה שרירותית?
זה החלטה, קודם כל כן, תמיד ההחלטות האלה הן שרירותיות. מצד אחד הם רוצים גירעון נמוך, אבל לא יותר מדי נמוך, כדי שבאמת יתאפשר לייצר איזושהי צמיחה. עכשיו, מה זה גירעון לא מאוד נמוך? שאנחנו צריכים, בגלל שאנחנו מודדים את החוב ביחס לתוצר, הגירעון צריך להיות קצת יותר נמוך משיעור הצמיחה במשק. אם הוא קצת יותר נמוך, אז החוב ביחס לתוצר לאט לאט ילך ויקטן. בגלל שאיטליה צומחת בקצב של פחות או יותר, או אם ניקח את האיחוד האירופי, את מדינות האיחוד, פחות או יותר בקצבים כאלה של בין 1% ל-3%, תלוי איזו מדינה, אז אמרו, אנחנו מכוונים שהגירעונות יהיו כ-2%. בסופו של דבר כנראה זה יתכנס לשם, ויש פה איתות, אני חושב, מאוד חזק. זה איתות לשאר מדינות האיחוד לבוא ולהגיד, אם האיטלקים עשו את זה, גם אנחנו רוצים, ואנחנו מתחילים להגדיל את התקציבים שלנו. שאומנם זה לא פותר את בעיית החוב, אבל היא לא נפתרה גם ככה. זה
כן.
מה שעשו עד עכשיו גם לא עזר, אבל זה כן יכול לתת איזשהו פוש לצמיחה באירופה, אם אנחנו נראה מדינות כמו צרפת, מתחילה במסגרת, במקביל הרפורמות שמקרון מוביל וכל השינויים בשוק העבודה ובמהלך מערך הפנסיה וכן הלאה, אם הממשלה תתחיל גם להוציא כסף, לתמוך במשק, לתת סובסידיות, להפחית מיסים, לעשות כל מיני דברים כאלו, אנחנו נראה פתאום צמיחה קצת יותר מהירה באירופה, ואירופה צריכה את הצמיחה המהירה הזו, כי היא מתוששת מאז 2008, ובטח אחרי 2011, בקצב איטי מדי. הפער בין ארצות הברית לאירופה כל הזמן הולך וגדל, כשהיחידה שבמצב באמת פנטסטי זו גרמניה, אבל חוץ מגרמניה, מסתכלים על שאר המדינות בגוש, כולל צרפת, איטליה, ספרד, בטח המדינות החלשות יותר, שיעורי האבטלה הם עדיין מאוד גבוהים, שיעורי האבטלה בקרב צעירים הם אסטרונומיים בחלק מהמדינות, הם עדיין לא הצליחו להתאושש מ-2011, ולכן אולי אנחנו נראה שהסיפור האיטלקי מוביל לשינוי תפיסה בכל רחבי האיחוד האירופי, שינוי תפיסה שכן יכול לייצר איזושהי צמיחה.
אז אם דיברת על הצמיחה, בוא נדבר קצת על מה שקורה מעבר לים. טראמפ בעצם הצליח לממש עוד הבטחת בחירות. הוא ביטל למעשה את הסכם נפטה, למרות שההסכם החדש שהוא חתם עם מקסיקו ועם קנדה, לא לקח לו יותר מדי זמן לשכנע את הקנדים, אבל הוא הצליח, ויש עכשיו הסכם סחר חדש בכמה טריליונים.
טראמפ הוא איש שיווק מדהים. התשובה הסופית, כן, הוא ביטל את הסכם נפטה. הוא יצר הסכם חדש שקראו לו נפטה, הרי זה North American Free Trade Agreement, הסכם הסחר החופשי של צפון אמריקה, שזה ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, ויש הסכם חדש שנקרא USMCA, שם שמאוד קשה להגות אותו, שזה US-Mexico-Canada Agreement. זה הסכם אחר, הוא ביטל את נפטה. אבל כשאתה מסתכל על ההסכם, זה בדיוק אותו הסכם, לכן גם היה לו מאוד קל לשכנע את הקנדים לחתום, כי בסופו של דבר, כל מה שטראמפ דיבר עליו, שלדעתו נפטה זה הסכם לא טוב, כי 1, 2, 3, הדברים האלו נשארו בהסכם הקיים. השוני הגדול זה שקנדה תפתח את המשק שלה לקצת יותר יבוא של מוצרי חלב מארצות הברית, שזה טוב לחקלאים האמריקנים כמובן.
שזה בעצם הסיבה שבגללה הקנדים לא רצו לחתום על המסע ומתן, היה יחסית קשה.
כן, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על פתיחה של מכסות ל3.5% משוק מהצריכה תהיה דרך ארצות הברית. זה לא סיפור גדול. והדבר השני זה בשוק הרכב, שזה בעיקר מול מקסיקו, שטראמפ בעצם הצליח להשיג שיפור בתנאי העבודה לעובדים בתעשיית הרכב, מה שכביכול
לעובדים האמריקאים.
לעובדים האמריקאים וגם לעובדים המקסיקנים. זאת אומרת, הקריטריונים לתנאי עבודה בכל רחבי צפון אמריקה, או ברחבי במקסיקו, ארצות הברית וקנדה, הופכים להיות יותר גבוהים. מה שבעצם הופך את תעשיית הרכב במקסיקו להתקרב קצת, לפחות מבחינת העלויות, לתעשיית הרכב בארצות הברית. כי הם יצטרכו לשלם לעובדים יותר, לדאוג להם ליותר תנאים וכן הלאה. עדיין עובד מקסיקני יהיה יותר זול, תעשיית הרכב תישאר במקסיקו, היא לא תחזור לארצות הברית. אז יש פה טיפה שיפור עמדות מהכיוון של ארצות הברית, אבל זה ממש לא, זה לא הסכם שונה. אבל כן, טראמפ יכול לצייץ היום, ביטלתי את נפטה, כי הוא באמת ביטל את נפטה, הוא לקח את נפטה, החליף לו את השם, ויש לנו הסכם חדש, וזה משהו שהוא כן יכול להביא לבוחרים שלו כניצחון, אפשר לעטוף את זה בקלות בצורה של ניצחון, ואני מזכיר שאנחנו הולכים בסוף חודש הבא, בנובמבר, לבחירות אמצע כהונה, טראמפ חייב להביא ניצחונות לפני הבחירות, והוא בהחלט חתום על אחד
אז כזה. אז בהחלט אפשר להגיד שזה חלק מההסכם הזה הוא פוליטי גם.
חד משמעית, כל מה שטראמפ עושה זה פוליטי.
כן. אוקיי, ומפה נלך לשוק אולי שהזכרתי בתחילה בפתיח, שוק הנפט. נראה כאילו לא יותר מדי דברים יעצרו את השוק הזה בדרך למעלה. זה עלייה בביקוש, ירידה בהיצע, כל הסכמי הסחר החדשים בעצם, וכל הסנקציות כמובן על איראן, היום במקרה קראתי אנליסט של קומרץ בנק שאומר שהצפי הוא שאיראן תייצא פחות בין מיליון לשני מיליון חביות נפט ביום. וצריך לזכור שאיראן בעצם מייצאת לאודו ולסין. כל הדברים האלה אומרים בעצם מחירי הנפט בדרך למעלה.
כן, כל הדברים האלה החזירו את מחיר הנפט למחירים שחשבנו שכבר לא יהיו, $85 לחבית. אחרי ההתרסקות ב-2014, מ-$100 לחבית, זה כבר הרי ירד ל-26, ואז רוב הערכות היו שהמחיר השיווי משקל הוא פחות או יותר בין $40 ל-$60, זאת אומרת שלא נחזור למחירים של פעם.
כן.
ולאט לאט אנחנו מתקרבים לשם, זה רק מראה כמה, דרך אגב, תחזיות למחיר הנפט, מה הן שוות.
כן.
לא הרבה.
אבל בניגוד, אנחנו תמיד אומרים שהתחזיות לדולר, נורא קשה להגיד אותם, כי זה בעצם שוק שלא קשור לכלום, חוץ מ... הוא לא מבוסס על משהו, ופה יש לך איזשהו ערך פונדמנטלי, יש לך נכס,
יש
חורה.
יש ערך כלכלי, יש. בסוף יש היצע וביקוש. בניגוד לדולר, גם לדולר יש היצע וביקוש, אבל כשמסתכלים על שערי חליפין, אז זה לא רק העניין של כמה רוצים לקנות דולרים וכמה רוצים למכור, זה גם המון עניין של פסיכולוגיה וציפיות למה הבנקים המרכזיים יגידו בשבוע הבא, הקשר בין הכלכלה לשערי חליפין הוא קיים, אבל הוא קיים בטווחים מאוד ארוכים, של 3-5 שנים, לא בטווח של שנה למשל. כי בשנה זה בעיקר ספקולציות. כשמסתכלים על מחיר הנפט, בכלל על סחורות, גם סחורות חקלאיות, זה מצב די דומה. בסוף, כמו שאתה אומר, יש ביקוש, יש היצע, על פניו אתה אמור להיות מסוגל להעריך מה המחיר של שיווי משקל, אבל מה שקורה בעולם הזה, זה שרוב המסחר הוא לא מסחר בסחורה עצמה. רוב המסחר הוא מסחר בחוזים עתידיים, במוצרים פיננסיים שונים, ולכן ההיבט הפסיכולוגי, ההיבט הספקולטיבי, יש לו השפעה מאוד מאוד חזקה. אני תמיד אומר את זה, יש תקופות שכולם מדברים על זה שהדולר זה ההשקעה הכי טובה. כי אם מחר העולם יקרוס, יש לי מטיל ביד. ואני הרבה פעמים מסביר לאנשים שאין להם שום מטיל ביד. זה שהם קנו חוזה על הדולר או ETF, זאת אומרת איזושהי תעודה על הדולר, זה אומר שכשהעולם יקרוס, הם יצטרכו לבוא למי שמחר להם תעודה ויגיד לו, תביא לי מטיל, סליחה, על הדולר אמרתי, על זהב, תביא לי מטיל זהב, ויגיד, אין לי, אף פעם לא היה לי. היה לי רק נייר שאומר שהם, כביכול אני חייב לך מטיל זהב. אז גם בנפט וגם בסחורות חקלאיות, חלק מאוד גדול מהמסחר, זה מסחר שהוא בסופו של דבר בכל מיני מוצרים פיננסיים וחוזים עתידיים, ולא בסחורה עצמה. זה לא אנשים שקונים באמת חביות נפט. ולכן המחירים מאוד מושפעים מפסיכולוגיה, וזה משהו.
אבל זו בדיוק הסיבה, זה למה זה מאוד מעניין עכשיו שיש למעשה קורלציה בין הסנקציות שהולכות להיכנס אוטוטו, ממש פחות מחודש, לבין המחיר.
אז לכן המחירים עולים בדרך כלל באמת בספקולציות, בחששות או ציפיות למשהו שהולך לקרות, ומה שראינו היום בתקופה האחרונה זה באמת עליות על רקע הסנקציות על איראן, הרבה פעמים מה שקורה זה כשהדברים קורים בפועל, אז המחיר מתקן. מצבים של לקנות בשמועות ולמכור בחדשות, מה שנקרא.
כן.
כי ההיבט הפסיכולוגי הוא מאוד מאוד חזק. אז אני לא יודע אם זה יקרה גם הפעם, אין טעם להתנבא על דבר כזה, אבל ההיבט הפסיכולוגי פה הוא משמעותי. איראן היא יצרנית נפט ענקית, הסנקציות ישפיעו עליה, היא תייצר הרבה פחות. אני קשה להגיד בדיוק כמה, כי יש פה המון סימני שאלה, כי זה לא, בניגוד לסיבוב הקודם, הסנקציות, אני מזכיר, הם רק מכיוון ארצות הברית. האירופאים לא הצטרפו לסנקציות, האירופאים עדיין עם ההסכם גרעין עם איראן.
כן, אבל למה שמדינה כמו הודו תרצה להסתבך עם ארצות הברית ולהמשיך לקנות נפט מאיראן?
יש פה יותר סימני שאלה. נכון, אבל מדינה כמו הודו גם מושפעת עם הפוליטיקה שלה עם גרמניה. והגרמנים נותנים היום קונטרה לטראמפ.
כן.
זאת אומרת, הם באים, יכול להיות שהם אפילו ירצו, שנסו לשכנע את הודו להמשיך ולקנות מאיראן, כדי שטראמפ יראה שהסנקציות שלו לא עובדות, ואולי הוא יחזור להסכם. יש פה פוליטיקה משני הכיוונים, בניגוד לסיבוב הקודם, בסיבוב הקודם של הסנקציות, זה הגיע גם מאירופה וגם ארצות הברית וגם מיפן, והיה מאוד ברור שאיראן נכנס לקשיים, אז גם הפעם כנראה אנחנו נראה ירידה משמעותית בהיקף הייצור באיראן, אבל יש המון, הרבה יותר אי ודאות לגבי כמה ירידה, וזה מעלה את מחיר הנפט. והעניין עם מחיר הנפט, כמו עם הסחורות החקלאיות דרך אגב, אנחנו מדברים על הספקולציות ועל הפסיכולוגיה, והמחיר עולה ויורד ועולה ויורד, ואנחנו שוכחים לפעמים שלמחירים האלה יש השפעה אדירה על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. הנפט כמובן, מחיר שלו עולה, מיד זה מתגלגל לכיס שלנו דרך מחירי הדלק. ואחרי שזה יתגלגל לכיס שלנו דרך מחירי הדלק, זה מתגלגל לכיס שלנו דרך כל, כמעט כל שאר המוצרים במשק. הרי אם מחיר הדלק עולה, אז מתישהו גם מחיר הפיצה יעלה.
כן.
כי צריך לשלוח את הפיצה.
שינוע, כן.
בוודאי. ולכן זה בסוף מתגלגל לכולם, ואחת הדוגמאות אני חושב הכי טובות לעד כמה העולם הזה, יש בו בעייתיות מסוימת, כי המסחר בחוזים עתידים הוא מאוד ספקולטיבי, אבל זה משפיע בסוף על כל אחד ואחד, זה האביב הערבי. אז כלומר, האביב הערבי התחיל כשמחירי הסחורות החקלאיות טיפסו לשמיים, עוד פעם, בגלל ספקולציות וחוזים עתידיים, לא שההיצע החיטה פתאום נעלם, או שהביקוש פתאום הכפיל את עצמו, אבל היו ספקולציות עם המיתון העולמי וכל מיני דברים, והמחירים קפצו, ופתאום אנשים לא היה להם מה לאכול. במדינות עולם שלישי, למחיר של הסחורה החקלאית יש השלכה עצומה על החיים של האנשים. ואז אנחנו ראינו בתוניסיה מה שקרה, וזה הציט את כל הגל הזה של האביב הערבי. וזה בסופו של דבר השפיע גם עלינו בישראל, מדינת עולם ראשון לכל דבר.
כן.
אנחנו נרגיש את זה בתחנות הדלק, אנחנו נרגיש את זה בסופו של דבר במוצרים אחרים, ואנחנו נרגיש את זה באינפלציה, כתוצאה מזה, ואז גם כמובן על מדיניות הריבית של בנק ישראל, שאם אנחנו נראה אינפלציה יותר גבוהה, אז יכול להיות שהם יעלו את הריבית קצת יותר ממה שהם תכננו קודם לכן. זה יכול להשפיע גם על ארצות הברית עם העלאות הריבית שם, זה משפיע על שוק האג"ח כתוצאה מכך, כי אם מעלים את הריבית יותר מהר, אז תשואות האג"ח עולות. יש לסיפור הזה של הנפט, מעבר למי שקנה נפט או מכר נפט, לזה השלכות בסופו של דבר, לכל רוחב השווקים ובטח המשק.
בוודאי, יש גם נקודה נוספת בנפט, שחייבים לזכור שהנפט בסופו של דבר זו סחורה שקונים אותה בדולרים. וברגע שהדולר מתחזק, ואם הוא יתחזק, זאת אומרת שיותר קשה לי לרכוש את הסחורה הזאת, וזה גם איזשהו פונקציה שצריך לקחת בחשבון אם מסתכלים קדימה על המחירים. אוקיי, וחוץ מזה, עכשיו אנחנו נגיע לחלק של אתמול, של אמזון, מה שהיא בעצם עשתה. אמזון הודיעה אתמול על, דבר ראשון, בואו נסביר, אמזון היא המעסיקה הכי הגדולה ביותר, או מספר 2 בארצות הברית, יש לה יותר מחצי מיליון עובדים. מדברים על כל העובדים, כמובן, לא, לא עובדים בכירים, כל אלה שמסדרים
במחסנים,
ועוד שנייה הרובוט יחליף אותם בערך. יש לה יותר מחצי מיליון, והיא הודיעה אתמול שהיא מעלה באופן גורף את השכר המינימום בחברה $15. עכשיו, א', זו הצערה מאוד מאוד מעניינת, זה אומר שמן הסתם הם חשבו המון על ההצערה הזאת, והם הגיעו למסקנה שהעסקים שלהם לא ייפגעו כתוצאה מהעלאת השכר. אנחנו גם פה בפודקאסטים מדברים המון על העלאת שכר, אז זה שהשכר בעצם המצב הכלכלי טוב, והשכר הריאלי עולה גם בישראל, גם בכל העולם, גם בארצות הברית, ובעצם העלאת השכר הזאת תשפיע על סדר גודל של 300,000-350,000 עובדי אמזון, והשאלה שלי אליך, דבר ראשון, האם העלאות השכר האלה יכולות, אמזון יכולה להתחיל כאן גל של העלאות שכר בכלל בארצות הברית ואחר כך לעולם.
אתה רוצה את התשובה הצינית קודם או המעמיקה יותר?
תן לי ציני.
ציני, אמזון לא עשה שום דבר. למה היא לא עשה שום דבר? כי יש יותר ויותר מדינות היום. שכר המינימום בארצות הברית נקבע פר מדינה, וכל מדינה שכר המינימום הוא שונה. ויש יותר ויותר מדינות שבשנים האחרונות, החל מ-2016, אם אני לא טועה, ראינו גם את קליפורניה ואת מסצ'וסטס ואת ניו יורק ווושינגטון, שהודיעו על כך ששכר המינימום יעלה בשנים הקרובות ויגיע ל-$15. זה המספר שלא מעט מדינות נקבו בו. אז אמנם זה לא מתוכנן להשנה, למשל בקליפורניה, אם אני לא טועה, זה מתוכנן שהוא יעלה בהדרגתיות ויגיע ל-$15 ב-2022, אם אני לא טועה, אל תתפוס אותי בדיוק במספר. אז אמזון בעצם רק מקדימים את המאוחר, זאת אומרת, יכול להיות שבסוף הם הבינו שלא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו להגיע ל-$15, אז בואו נעשה את זה כבר עכשיו ונקבל קצת public relations מאוד חיובי, כי יש public relations מאוד שלילי על אמזון, על תנאי העסקה שלהם, על זה שאנשים שם עובדים במחסנים במשך שעות, לא מדברים עם אנשים, נותנים להם ארוחה, הפסקה של חצי שעה, ואם הם מאחרים בשתי שניות הם מפוטרים, יש המון עניין על תנאי העסקה באמזון, אז יכול להיות שהם ניצלו את זה שבכל מקרה הם יצטרכו לעלות את שכר המינימום כדי לקבל קצת תגובות חיוביות.
עכשיו תן לי את התשובה הלא צינית.
אז זה הצד הציני. התשובה הלא צינית היא שבסופו של דבר אתה מסתכל על הכלכלה האמריקאית, אתה רואה כלכלה עם שיעור אבטלה מאוד נמוך, אתה מסתכל על דוחות של פירמות, על הדוחות שהפד מוציא, ואתה קורא בין השורות, שהופך להיות יותר ויותר קשה למצוא עובדים, בטח עובדים טובים בארצות הברית. הפירמות מתקשות גם בישראל, דרך אגב, אנחנו רואים את זה, אנחנו מכירים את זה, בטח בהייטק, מתקשים מאוד לגייס עובדים. אז נכון שאמזון זה לא חברת הייטק, אבל העובדים כן. של שכר מינימום זה ללא עובדי הייטק, זה באמת אנשים שעובדים במחסן ומעבירים את הקרטון ממדף א' למדף ב'.
אולי במקום לא ללכת לוולמרט, הוא ילך לאמזון.
נכון, וזה בסופו של דבר הסיפור. שוק העבודה האמריקאי נראה טוב מאוד, מאוד חזק, קשה למצוא עובדים, ולכן הפירמות נאלצות לאט לאט להתחיל לעלות מחירים כדי לגייס את העובדים הטובים. וזה משהו שימשיך קדימה. זה ימשיך קדימה, כי הצמיחה בארצות הברית היום מאוד חזקה, באמת, המשק שם נראה מצוין, ושיעור אבטלה ימשיך לרדת, וימשיך לרדת, ויהיה עוד יותר קשה למצוא עובדים, ואז אנחנו נראה את השכר סוף סוף, אחרי שנים של עלייה מאוד דרגתית בשכר, פתאום אנחנו נתחיל לראות את השכר עולה בקצבים קצת יותר מהירים, וזה כמובן משהו שמוביל גם את האינפלציה, את הציפיות האינפלציוניות בתקופה האחרונה קצת לעלות, זה מה ששכנע את הפד, את הבנק המרכזי, שצריך לעלות ריבית, שאפשר לעלות ריבית, והוא עושה את זה, הייתה לנו חודש קודם עוד העלאת ריבית, כנראה בדצמבר נראה עוד העלאת ריבית של עוד 0.25%, הריבית כבר תהיה 2.5%.
ועוד 3 העלאות ריבית בשנה
הבאה. כבר נגיע לריביות של 3%, אלה ריביות אמיתיות, זה לא 0.25%, 0.5%, 3% זה כבר ריבית. אז נכון שבינתיים זה רק ארצות הברית, אבל אם זה קורה בארצות הברית, אז יכול להיות שבאירופה זה יקרה, אולי בפיגור מסוים, אבל אולי נגיע גם לשם, ולחדשות טובות מבחינת הכלכלה העולמית, חדשות בטח טובות מבחינת מקבלי ההחלטות, ובמיוחד מבחינת הבנקים המרכזיים, שרק מחכים לרגע שהם יוכלו להחזיר לעצמם קצת תחמושת לארגז הכלים. אם ניקח את בנק ישראל דוגמה, כי הפד כבר עושה את זה, בנק ישראל עדיין בריבית של 0.1, והוא יודע, והוא מבין את זה, חבר'ה שיושבים שמסביב השולחן מבינים, שבמידה וחס וחלילה, מחר יש איזשהו אירוע חיצוני שמוביל למיתון או העתה בישראל, אין לבנק המרכזי שום כלי, אין לו מה לעשות. אין לו מה לעשות. ולכן, כדי לשמור על האפקטיביות של המדיניות שלהם, הם חייבים להעלות ריבית לא כשצריך, אלא כשאפשר, כדי שיהיה להם כמה כלים, כמה כדורים במחסנית, שיהיה להם קצת כלים לטפל במשק במקרה שיצטרכו לעשות את זה,
אבל, הכיוון. אבל אני רוצה לקחת את מה שאמרת קודם על השכר, ולקחת את זה גם אלינו פה. גם אצלנו, האבטלה בשפל, הצמיחה מרשימה, ללא כל ספק, אפילו החוב שלנו לא גבוה. למה בעצם החברות אצלנו לא עושות, הרי אצלנו השכר המינימום הוא נקבע לכל המדינה. למה אצלנו החברות לא עושות את זה? והאם זה יכול לעבוד גם פה?
אז קודם כל ראינו מן הסתם עלייה בשכר המינימום בשנים האחרונות, כמה וכמה פעימות. שכר המינימום עלה, וגם מסתכלים על השכר במשק. הוא עולה בקצב יחסית מהיר של 3% פחות או יותר. אנחנו כן רואים עליית שכר, זה קצת שונה מענף לענף. זאת אומרת, אם תסתכל על, למשל על ענף ההייטק, ששם באמת קשה למצוא עובדים, אז אתה רואה עליית שכר של כ-6% בשנה האחרונה, בממוצע. שזה קצב מאוד מהיר. לעומת זאת, יש ענפים, ענף הפיננסים, כן. לדוגמה, שם אתה ממש לא רואה עליות שכר. יש גם, אחת הסיבות זה חוק שכר הבכירים, שגרם בעצם לעליות שכר לייצר, כי הבכירים הורידו להם את השכר, אז בעצם זה משתרשר אחרי זה למטה לכל השכבות. אבל אני חושב שאתה כן רואה, גם על שכר המינימום עלה, שכר החיילים עלה, וגם אתה רואה בלא מעט ענפים במשק, את השכר עולה בקצבים יחסית מהירים, ואין שום סיבה להניח שזה יפסיק.
אגב, האפקט של להודיע שאני מעלה בתור חברה שכר מינימום, הוא זהה לזה שאם אני מודיע עכשיו מהיום, אני מעלה 10% את השכר לכל עובדי החברה. יש פה איזה עניין פסיכולוגי טיפה שונה?
כן, בהחלט זה קצת שונה.
אולי הצהרתי בעיקר.
כן, אם חברה רוצה לתפוס כותרות, אז תמיד שאלה איזה כותרות אתה רוצה לתפוס. שכר המינימום תמיד מייצר כותרות חיוביות, כי אתה מעלה את השכר לאנשים שבאמת צריכים את זה יותר. כשבישראל הדעה הציבורית לגבי בטח בכירים, לגבי רמות השכר, היא עדיין מאוד מאוד שלילית, למרות שגם שם אנחנו רואים בשנים האחרונות לאט לאט שזה מתכנס למקומות לא רק בפיננסים, זה מתכנס למקומות יותר שפויים.
כן.
אבל בהחלט זה מייצר חוות דעת ציבורית טובה יותר, כשאתה מעלה שכר מינימום. אנחנו, אני חושב שאנחנו לא רואים חברות ישראליות עושות את זה, עוד פעם, משתי סיבות. א', זה קרה בהכרח, הן לא צריכות להתנדב, כי שכר המינימום במשק עלה.
כן.
זאת אומרת, ההחלטה של הממשלה לא עושה שכר מינימום, אז זה כבר קורה. אז אם זה כבר קרה והיו כמה פעימות, אז אין, למה לעשות עוד מעבר למה שמכריחים אותנו? והסיבה השנייה היא שצריך לזכור שבלא מעט ענפים פה, גם השכר עולה באופן טבעי בגלל שקשה למצוא עובדים, אבל מצד שני התחרות מאוד התחזקה. בעיקר נדבר על כימונאות, על תקשורת, על רכב.
התחרות מול... לעובדים?
לא, תחרות מול חברות אחרות במשק ומול חול. כמונאות, מול כל הנושא של טיסות לחול וקניות באינטרנט. תקשורת, כל הנושא של סלולרי והטלוויזיה הרב ערוצית. מה שגורם בעצם לצד ההוצאות, סליחה, לצד ההכנסות לקטון, כשצד ההכנסות לפחות קשה לו לגדול, לא נגיד קטן, אבל לפחות קשה לו לגדול, אז אתה מנסה לשלוט כמה שאתה יכול על צד ההוצאות, ולכן אולי זה אחת הסיבות שאנחנו רואים העלאות שכר מינימום וולנטריות. אז גם מצד אחד הכריחו אותך, אז כבר עשית את זה, מצד שני התחרות התגברה וקשה לך להתמודד עם התחרות, אתה צריך לעשות התייעלות, אתה לא פתאום מקפיץ את השכר, ואני חושב שזה בעצם השילוב של שני הדברים האלו משפיע.
אבל בכל מקרה המגמה היא חד משמעית של עלייה בשכר.
כן, נתונים בישראל הם מאוד ברורים, השכר עולה ועולה בקצב מהיר, ההבדל בין ישראל לארצות הברית למשל זה שאתה לא רואה את זה בא לידי ביטוי באינפלציה, בגלל גורמים אחרים, כמו הפחתות מחירים שהממשלה יזמה, כמו התחרות שהתגברה בהמון ענפים שלחצה את המחירים כלפי מטה. בעולם שאין את הגורמים האלו, עם מה שקורה היום בשוק העבודה הישראלי, הייתה אמור לראות את האינפלציה כבר מתקרבת לחלק העליון של היעד של בנק ישראל, זאת אומרת, מתקרבת כבר לאזור של 3%. כשיש כל כך הרבה גורמים שלחצו את האינפלציה כלפי מטה, השקל כמובן שהתחזק, מה שהוריד את מחיר היבוא, כל הדברים האלו גרמו לכך שלמרות העלייה בשכר, אנחנו לא רואים את הפירמות מעלות מחירים בכתבים, לא נאלצות לעלות מחירים, כי יש גורמים אחרים, או לא יכולות לעלות מחירים בגלל תחרות, ולכן האינפלציה עדיין נשארת נמוכה.
אוקיי, עד כאן דברנו להיום. תודה אורי.
תודה רבה.
אנחנו נשתמע בשבוע הבא. אתם תמיד יכולים למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק מנועי הכסף ובכל אפליקציית פודקאסט שהיא. תודה, נשתמע.